קשת, כל שידורי תורה. היום יום שלישי בקיץ, אנחנו הזמנו את הרב ברוך גיגי להעביר סדרת שיעורים בקיץ בימי שלישי, בנושאי שאלות נושאים בהלכות שבת. ואנחנו מתחילים היום בסדרה הזאת, נתחיל בסדרה בשבוע הבא, היום כשיעור מיוחד, שהוא לא יהיה בנושא הלכות שבת, אלא בנושא הלל ביום העצמאות, הלל בלילה של יום העצמאות. היום העצמאות זה הערב, ולכן אני מקווה שכל אחד ישמע, יצליח לשמוע את השיעור או היום או אולי מחר, ואנחנו מצטערים על האיחור הקל בהכנת השיעור. הרב ברוך גיגי.
שלום. אנחנו פותחים היום בסדרת הקלטות של תשובות לשאלות שנשאלתי בהזדמנויות שונות. בכיוון שהיום יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, אני מבקש לדון בשאלה שנשאלתי בה כמה וכמה פעמים, והיא השאלה של אמירת הלל בליל יום העצמאות. דבר נפוץ וידוע בקרב ציבור שלנו שאומרים הלל ביום העצמאות. בעניין אמירת הלל בליל יום העצמאות יש יותר חילוקי דעות בעניין הזה, ונתבקשתי לברר את הסוגיה הזאת, לברר וללבן את הנקודה הזאת, האם יש מקום לחייב או לאפשר אמירת הלל בלילה או לא. קודם נדון קצת ונזכיר קצת את הרקע ההיסטורי של המנהג שנמצא בחילוקי דעות. מועצת הרבנות הראשית החליטה עם קום המדינה על אמירת הלל. ביום דווקא. בנוגע ללילה לא הייתה החלטה, אבל כשהרב גורן היה רב ראשי, ונתכנסה מועצת הרבנות הראשית בקפה בניסן שנת תפשין למדלת, ואחר כך עוד פעם בשנת תפשין מם, הכריע הרבנות הראשית אז בראשותו של הרב גורן לומר הלל גם בליל יום העצמאות. אבל ההחלטה היא הייתה מלווה ב דברים לא פשוטים כל כך. כנראה שהרב עובדיה יוסף, שהיה גם כן רב ראשי באותה תקופה, החרים את הישיבה, לא השתתף שם. וגם מועצת הרבנות הראשית לא כל כך שמחה להחלטה הזאת. והרב גורן אמר בזמנו, אמנם הכרחתי אותם לקבל את עמדתי, אבל הם קיבלו. זאת אומרת שבעצם דעתם לא הייתה נוחה מזה. מאוחר יותר, אחרי שהרב גורן כבר לא היה רב ראשי, גם כן רצו לבטל את ההחלטה, אבל מפני כבודו של הרב גורן לא שינו אותה, ומה שהתקבל אז בשנת תשמ"ג היה שהיו דעות שונות במועצת הרבנות הראשית, אבל ההנחיה לציבור הייתה לנהוג כמו בשנים הקודמות, ואפשרו נוסח מאורפל כדי שכל אחד יוכל למצוא לעצמו מקום. האמת היא שדעת רוב גדולי התורה ורוב הרבנים הייתה נגד אמירת ההלל בלילה, רק מפני כבודו של הרב גורן בישיבת מרכז הרב בתקופה שבה הוא שימש כרב ראשי, אז נהגו בישיבת מרכז הרב לומר הלל גם בלילה. אבל אחר כך שהרב ברום שפירא זכרונו לברכה נהיה רב ראשי, לפי מה ששמעתי כרגע בשנים האלה אומרים במרכז הרב הלל רק ביום עצמאות ולא אומרים בלילה. אז זה קצת לגבי הרקע ההיסטורי של העניין שחשוב שיהיה לנו בתמונה. עכשיו לעצם העניין, האם לומר הלל בלילה או לא, לכאורה צריך לדון מתי בכלל צריך לומר הלל, ומה הם המחייבים של אמירת הלל, ולאור זה לנסות לדון בהיבטים השונים. בסך הכל, כשאנחנו בוחנים את המצב, אנחנו מוצאים שיש שלושה מחייבים של אמירת הלל שמוכרים לנו. המחייב האחד הוא ימים מקודשים, מועדים וכו'. המחייב הזה בא לידי ביטוי בסוגיה בערכין, שם הוא מבית הברייתא של רב שמעון בן צדק, ש18 ימים בשנה שיחיד גומר בהם את ההלל, ואלו הם, יש לנו שם מצויים 8 ימי חג הסוכות, 8 ימי חנוכה, יום טוב ראשון של פסח וחג השבועות. אלה הימים שיחיד גומר בהם את ההלל מדין קדושת המועד. והגמרא שם דנה בשבת, למה לא אומרים הלל, למה בראש חודש לא אומרים הלל, למה בראש שנה ויום כיפורים לא אומרים הלל, למה בפורים לא אומרים הלל. יש שם רשימה ארוכה מאוד של ימים, שבסך הכל הגמרא דנה שם בכל ההיבטים, והמחנה המשותף שבוקע ועולה מהסוגיה שם הוא שחיוב אמירת הלל בימי מועדים, זה צריך להיות יום שיש בו קורבן מוסף מיוחד, יום שהתקדש בעשיית מלאכה, יום שנקרא מועד, ופחות או יותר אם יש את הקריטריונים האלה, אז זה אותם ימים מחייבים אמירת הלל. זה מחייב אחד של אמירת הלל, מדין המועד, ולא ניכנס כרגע להגדרות, מה בדיוק גדרו של מחייב באמירת הלל במועדים, אם זה גדר של שמחה או גדר אחר, זה לא מענייננו כרגע, אבל נזכור רק שיש, זה גדר אחד של אמירת הלל. גדר אחר של אמירת הלל, גם הוא מוזכר שם באותה סוגיה בערכין, זה הלל שאומרים על הנס, כן? שכמו בחנוכה, שלמרות שהוא לא נקרא מועד, בכל זאת יש בו הלל. עכשיו, הלל הזה שאנחנו אומרים על הנס, הוא כמובן בוקע ועולה מאותה סוגיה בגמרא בפסחים, דף קפיד זין, שם נאמר, אמר רב יהודה, אמר שמואל, שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו, בשעה שעלו מן הים, והלל זה מי אמרו? נביאים שביניהם תקנו להם לישראל, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן, ולכשנגלין אומרים אותו על גאולתה. אז כאן כמובן כתוב בפירוש שכשנגלים מן הצרות אומרים הלל בשעת ההצלה, ושם רש"י אומר פירוש אומרים אותו על גאולתן כגון חנוכה. רק דרך אגב נזכיר שהגרסה כאן שלפנינו הכל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה, פרק ופרק לדעתי מכוון למועדות של אותם מועדים שמגיעים מפרק לפרק, מזמן לזמן, ועל כל צרה וצרה זה מה שאנחנו עוסקים בו. אבל גם בעניין הצרה צריך לזכור שמשתמע מכאן שאומרים אותו בשעת הצרה, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתן. משמע שגם בשעת צרה צריכים לומר הלל, אז אומרים אותו כתפילה, ולכשנגלים אומרים אותו על גאולתן, אז כמובן כהודיה וכהלל לקדוש ברוך הוא על הגאולה. ולדבר הזה יש השלכות שאני לא אכנס אליהן כרגע, יש כמובן גרסה אחרת בסוגיה, שגורסת לא ולכשנגלים אלא ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהן לכשנגלים אומרים אותו על גאולתן, ואז משתמע באמת שאומרים את ההלל רק בשעת הגאולה. על כל פנים, גם הלל זה שאומרים על ההצלה ועל הגאולה בחנוכה למשל, אנחנו אומרים אותו רק ביום, לא אומרים בלילה. וקשה להגיד שהנס של חנוכה היה דווקא ביום ולא בלילה. הנס של חנוכה היה נס של הצלה מן היוונים, סליחה, וגם ניצחון המלחמה. קשה לדבר על זה שהניצחון היה דווקא ביום ולא בלילה. על כל פנים, כך או ככה, ברור לנו שאין שם איזה ייחוד של יום דווקא. על כל פנים, גם הלל של הנס, בדרך כלל, אנחנו רואים אותו הלל, הלל הזה נאמר רק ביום. לזה אני רוצה להוסיף עוד סוג שלישי לפני שניכנס לדיון לגבי מעמדו של ההלל שלנו בכלל מתי אומרים הלל, אז יש הלל שלישי שהוא הלל שאומרים אותו בשעת קיום של מצוות מיוחדות. לא כל מצווה זוקקת אמירת הלל, אבל ישנן מצוות מיוחדות שמזכות אותנו או מחייבות אותנו באמירת הלל בשעת קיומן. כמו למשל אותו הלל שאנחנו אומרים בשעת שחיטת הפסח, או הלל שאנחנו אומרים בשעת אכילת קורבן פסח, או אולי גם ניתן לצרף לזה את ההלל שאומרים בשעה של נטילת לולב, שאנחנו נוטלים לולב בחג הסוכות, אז אנחנו אומרים את ההלל באותה שעה של נטילת לולב. הרמב"ן והר"ן ועוד ראשונים עוסקים בדבר הזה, למה המשנה למה הברייתא במסכת ערכין שהזכרנו קודם, שמזכירה את ה-18 ימים שיחיד גומר בהם את ההלל, למה היא לא מזכירה את ההלל של ליל פסח? מסבירים הרמב"ן והר"ן שהנקודה המרכזית היא בגלל שהמשנה שם לא, הברייתא שם לא עוסקת בהלל של על עשיית מצווה. הלל של עשיית מצווה הוא לא כרוך במערכת הזאת, ואכן באמת מדובר באמת בהבדל מהותי בין הלל שנאמר בשעת עשיית מצווה לבין הלל על הנס או הלל במועד. הלל במועד והלל והנס זה אותם הללים שמוזכרים בסוגיה בפסחים, שאומרים אותם כל פרק ולפרק וכל צרה וצרה. אלה הללים שביסודם הם הללים ליטורגיים, ששייכים למערכת של בית הכנסת, למערכת תפילת הציבור וכו'. וזה באמת הלל שנאמר ברוב עם, מתוך אותה תחושה של ציבור שנמצא בבית כנסת. ולכן זה הלל באמת זה סוג אחד של הלל. הלל של עשיית מצווה זה הלל שכל אדם אומר אותו בשעת קיום מצווה. בלולב זה נכון שזה נעשה ברובם, אבל גם אם אדם מתפלל ביחידות, גם אז צריך לומר הלל. ודאי הלל של אכילת מצה או אכילת קורבן פסח, זה ודאי כל אחד בכל חבורה, וגם אם אין בה ציבור, גם אין במניין, אותה חבורה של נמנתה לפסח, אלה אומרים הלל. על כל פנים, ברור לנו שאומנם יש שלושה מחייבים, אבל ברור ששלושת המחייבים האלה שייכים לשתי קטגוריות, כן? מחייב אחד מרכזי זה מועד ונס מצד אחד, ומצד שני הלל שבשעת קיום מצוות, אני מדגיש שוב, זה רק קיום מצוות מיוחדות ולא כל מצווה, ויש מקום להרחיב בזה. אני רק אומר מה שנראה לי כרגע, לפחות שהלל שאומרים בשעת קיום מצווה, זה דווקא מצוות שקשורות עם מערכת, איכשהו קשורות עם מערכת המקדש, בגדול, קשורות עם מערכת המקדש, או מערכת ההתייצבות של האדם לפני השם, בצורה היותר ישירה, ואני מסתפק בזה, כיוון שיש עוד מה לדון בשאלה הזאת, איזה מצוות מחייבות אמירת הלל בשעת קיומן. על כל פנים, כאמור, להלל שאומרים על שעת, על מצווה, זה הלל שצריך להיות בשעת קיום המצווה. וכל מצווה מצווה וזמנה. יש מצוות שזמנן ביום, כמו נטילת לולב, כמו שחיטת הפסח. ויש מצוות זמנן בלילה, אכילת מצה, אכילת קורבן פסח. אלה מצוות שזמנן בלילה. אז באופן כללי, באופן טבעי, ברור לנו שזמן אמירת הלל על עשיית מצווה הוא תלוי בזמן קיום המצווה. זה לא, אי אפשר לומר הלל של על מצווה מסוימת דווקא ביום. כאן אי אפשר להכתיב את הזמנים של יום ולילה. באופן טבעי, רוב המצוות זמנן ביום. אם יש מצוות זמנן בלילה, מצוות בודדות כאלה יש. מי שיעיין בסוגיה במגילה יראה שיש באמת רק מספר מצוות מצומצם שזמנו בלילה. והנחנה, אם יש מבין המצוות שזמנן בלילה מצוות שזוקות אמירת הלל, אז הלל לכבוד המצוות האלה יאמר בשעת קיום המצווה, דהיינו בלילה. אבל הללים של המועד ולנס, זה אנחנו רואים באותה רשימה של הברייתא במסכת ערכין של י"ח ימים שיחיד גומר בהם את הלל, באותה ברייתא של הסוגיה בפסחים, לא ברייתא, סליחה, מימרה, של הסוגיה בפסחים של הלל זה מי אמרו הנביאים שביניהם וכולי, שיומרים אותו על כל פרק וכל צרה, כן? הרי זה ברור. וגם בברייתות שמובאות שם בפסחים, הלל זה, יש תניה, הרבמר אומר, כל תשפחות אמרות בספר תהילים, כולן דוד אמרן, הלל זה מי אמרו, רבי יוסי אומר, אלעזר בני אומר, משה וסר אמרו בשעה שאלו מן הים, וחלוקים עליו חבריו, לומר שדוד אמרו, וכו' וכו'. יש דעות רבות מי אומר את הלל הזה, וברור שנביאים שביניהם תקנו להם שיומרים אותו על כל פרק, פרק וכל צרה וצרה. קבוצת הלל הזאת היא כבר הלל רשמי שנאמר בבית הכנסת כהלל של הודיה לקדוש ברוך הוא על פרק ועל צרה, והלל שנאמר על פרק ועל צרה במהותו זה הלל שנאמר ביום. המשנה במסכת מגילה מביאה את רשימת המצוות שנעשות ביום. בתור רשימת המצוות כמובן מופיע גם קריאת הלל. קריאת הלל זו מצווה שזמנה ביום. והמשנה שם אומרת כל מצווה זמנה ביום, זמנה כל היום. ושמצווה זמנה ביום צריכים לכתחילה לעשות אותה מהנצח המה, בדיעבד עם הסם שעלה עמוד השחר יצא, אבל הדגש הוא שמצווה זמנה ביום. הגמרא שואלת מנהלן, כל היום כאשר קריאת הלל שואלת הגמרא מנהלן, אומרת הגמרא, מביאה שני פסוקים. זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. או פסוק אחר שהגמרא שם מביאה, ממזח שמש עד מבואו מולל שם השם. מתהלל במהותו זה דבר שזמנו ביום. והסיבה שאנחנו אומרים תהלל דווקא ביום, היא בגלל שהלל זה הודעה לשם. והודעה לשם תמיד נעשית בקהל גדול. הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים וידע. נדרה אל השם, נשלם, נגדלה לכולם, זה עיקר עניינו של קורבן תודה. קורבן תודה נעשה תמיד בציבור רחב. אם כך, אם זהו הרעיון הבסיסי של אמירת הלל, של הודעה לקדוש ברוך הוא ברוב עם, הדרת מלך, כבודו של מלך, שלא יודו לו בחשיכה כגנבים בלילה, לא יודו לו באור גדול, אז ברור שהלל זמנו ביום, ואכן זאת, זה מה שהמשנה במגילה אומרת, שהלל זמנו ביום. ואנחנו גם מוצאים את זה בפועל, גם בכל המועדים, אפילו בפסח, העיקר הלל, הלל הוא הלל של יום, הוא הלל הוא לא הלל של לילה. הלל של המועדים הוא הלל של יום, והלל של חנוכה, שהוא גם הלל של נס, גם כן הלל של יום. ולכן מסתבר מאוד שהלל צריך להיות דווקא ביום ולא בלילה. יש לנו כמובן בעיה עם אותם הללים שאנחנו אומרים בליל פסח. ולפי מנהגנו כאן בארץ ישראל, מנהג הרווח בארץ ישראל, מנהג הספרדים בכל מקום, בארץ ישראל זה מנהג כלל העדות, שנוהגים לומר הלל בליל פסח פעמיים. הלל אחד על סדר האגדה, והלל אחד בבית הכנסת. אז לכאורה, אם אין הלל בלילה, איך אומרים בכל זאת הלל בלילה הזה ועוד פעמיים? התשובה לשאלה הזאת היא לכאורה היא תשובה פשוטה. כיוון שזה שאנחנו אומרים הלל באגדה, אז יש לזה שתי דרכים עיקריות בראשונים להסביר את הלל של האגדה. אני אומר שתי דרכים עיקריות, יכול להיות עוד כל מיני וריאציות, אבל הדרכים העיקריות שמוכרות בראשונים הם שתי. האחת היא שיטת הרמב"ן והר"ן, שסוברים שהלל הזה הוא הלל של עשיית מצווה. כבר אמרנו למעלה שהלל של עשיית מצווה לא נכנס לקטגוריות האלה ולקריטריונים האלה של יום ולילה, כי הוא תלוי בזמן קיום המצווה. על זה פשוט. אז אם מדובר בהלל של עשיית מצווה, כך שאנחנו בכלל לא פועלים בחזית הזאת. רב הייגאון, מובא שם ברן על הריף, מסביר שהלל שאנחנו אומרים בלילה הזה, הוא הלל של שירה. מה פשט שירה? שירה, הכוונה היא שבשעת התרחשות הנס ממש, אז זה לא זמן לקביעת הלל, כי הלל זה קביעה פרוצדורלית, הלכתית, ממסד הלכתי, שבית דין צריכים להתכנס, כך כתוב גם בחנוכה לשנה אחרת, כבר הוא בהלל בהודעה. תמיד כשיש האירוע, בזמן האירוע עצמו, זה זמן שבו שירה פורצת בצורה ספונטנית. ולכן זה הלל בעצם של ליל הסדר, שהוא הלל שהוא בבחינת שירה, ולכן לא מברכים עליו. כך טוען רב הייגאון, ואם בא אדם לברך, משתקין אותו. אז לפי רב הייגאון, באמת, אז הלל של, אומרים על סדר הגדה, הוא באמת לא הלל, הוא שירה. אז כך שבעצם מצד זה, או שהלל הזה הוא הלל שעל קיום מצווה, כמו שאומר הרמב"ן והר"ן, ולפי דרכו, לפי דרכם, אז באמת אין מקום לדיון שלנו, זה לא קשור בכלל להללים שאנחנו דנים בהם, ולפי דרכו של רב הייגאון, גם זה מדובר בשירה. ובשירה זה רק בשעת האירוע עצמו, ובגלל שיש איזו מצווה ייחודית בלילה הזה, של בכל דור מדור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. בעניין זה יש להוסיף גם אותו דבר לגבי מה שחזל אומרים על ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו ומשיעה, אבל זה לא יצא לפועל בגלל שחזקיהו לא אמר שירה על מפלת סנהריב. עכשיו, ברור שהחז"ל מותחים ביקורת על חזקיה שלא אמר שירה על מפלת סנהריב. כי במפלת סנהריב היא אמנם הייתה בלילה, כי בלילה הוא נפלו שם 85,000 חיילים של צבא אשור בגרים מתים בשערי ירושלים. אבל מפלת סנהריב הייתה שבאותו רגע חזקיהו היה צריך לומר שירה. חזקיהו התחיל לעשות חשבונות. וחשבונות זה לא זמן של עצם בזמן ההתרחשות. חשבונות של האם זה ראוי לקבוע אותו ליום אמירת הלל, לדורות וכו', זה חשבונות שעושים אחר כך. וברור לנו שהיו לחזקיה סיבות טובות לקבוע אותו, כי בל נשכח שבאותה תקופה יש לנו כבר 10 השבטים כבר גלו, וגם ממלכת יהודה, חלקים נכבדים ממנה נמצאים תחת שלטון אשור. כאן הייתה, בשערי ירושלים הוא לא הצליח, אבל זה לא שאשור נעלם ו10 השבטים חזרו להתיישב ולשבת שוב בארץ ישראל. לכן לחזקיהו הייתה סיבה טובה לא לומר הלל. אבל על שירה יש כאן בהחלט תביעה וטענה כלפי חזקיהו על זה שלא אמר שירה. אז על כל פנים, שירה יש לה מקום בלילה. הלל זה זמנו ביום, כי הלל זה הודעה, והודעה צריכה להיות ביום. הלל זה דבר שצריך להיות במסגרת פורמלית של מניין, של ציבור וכולי, אז זה דבר שצריך להיות דווקא ביום. שירה שהיא עניין ספוטני שכל אחד ואחד אומר לתו, יאמר בזמנו, באותה שעה שבה הוא מרגיש, באותה התפרצות. ואגב, יש לנו דוגמה לזה גם מיום העצמאות שאנחנו עסוקים בו, כיוון שבשעת הכרזת העצמאות באותו רגע באמת יצאו כל העם ואמרו, כל העם, אותם חלקים בעם שהכירו בשעה הגדולה, אז יצאו באמת לרחובות ושרו ורקדו. רק מאוחר יותר קבעה מועצת הרבנות הראשית את היום בהלל והודעה, כי באותו רגע של ההתרחשות אנשים פורצים בשירה, זאת השירה הגדולה. אז אם כן, כך שאין להקשות מליל פסח שישנו הלל בלילה, כמו שאמרנו, זה הלל של בית, הלל של הסדר האגדה. הלל של בית הכנסת לדעתי נובע מנקודה אחרת לחלוטין, והוא, יש רבים שבאמת תמהים עליו, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים שבו, כי זה אין זה עניינו, אבל בקצרה נאמר שלדעתי הלל של בית הכנסת הוא הלל שקשור עם המועד שנקרא חג הפסח, שקשור עם מועד ההקרבה של קורבן פסח, וקרבת קורבן פסח אומנם קרב ביום, אבל אכילתו של קורבן פסח בלילה, ויום חג הפסח שהוא חג של קורבן, הוא מתחיל ביום י' ד' ונמשך אל תוך המשכו של יום י' ד' בלילה, שאחרי יום י' ד', כי בקורבנות הלילה הולך אחר היום, וזה קשור עם הקורבן הזה, קורבן הפסח, וחג הפסח שעיקרו בהופעת הקדוש ברוך הוא בלילה הזה על ארץ מצרים, וכשהקדוש ברוך הוא מופיע, אז לפניו לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, וכפי שכבר הנביא זכריה אומר, והיה יום אחד, הוא יבדל השם, לא יום ולא לילה, ואנחנו אומרים בפיוטים, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. הלילה הזה הוא גם ליל שימורים, במובן מסוים הלילה הזה, כיוון שהוא ליל הופעת השם, הוא בעצם לא שייך להגדרה הרגילה של לילה, ובגלל שהחג הזה שמציין את חג הופעת השם, שבו הקדוש ברוך הוא פוסע על בתי בני ישראל במצרים, שזה חג הקורבן של קורבן פסח, הוא ודאי גם הוא חריג במובן הזה. עכשיו, לגבי יום העצמאות, אם אנחנו מגיעים לזה, אז כאן לכאורה בוודאי עיקר הנס, לא אי אפשר למקד את עיקר הנס בלילה. אמנם ראיתי מי שאומר שגם כאן עיקר הנקודה ועיקר הנס היה בלילה. והם בונים את זה על כך שבמגילת העצמאות נאמר שהכרזת המדינה, הכרזת הקמת מדינת ישראל נכנס לתוקף מיד עם תום המנדט הבריטי, שזה היה בחצות הלילה של הלילה של אותו לילה שאחרי ליל של ליל ט"ו, ליל 15 במאי. רק שנייה נצטט, כן, כך כתוב במגילת העצמאות: אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט הלילה אור ליום שבת וו אייר תשנחת וכו'. ואז אם זה נכון הטענה הזאת, לדעתי הטענה הזאת צריכה עיון, אבל גם נניח שזה נכון, אבל אז זה מסבך אותנו תסבוך את הרד, שלכאורה היו צריכים לקבוע את יום עצמאות ליום וב בייר ולא להי בייר. אבל מלבד זה לא נראה לי שקרה משהו מיוחד באותה שעה. זאת הייתה שעה טכנית. עיקר הגדולה של הקמת מדינת ישראל היא בעצם ההכרזה באותו יום שישי היי בייר, שהכריזו על הקמת מדינת ישראל, והיא השעה המרכזית. השעה של כניסת הדבר הזה לתוקף לא אומרת מאומה מבחינה זאת, ומה עוד, כמו שאמרנו, בוודאי שאם ככה היינו צריכים לעבור לבב בייר. אם אנחנו בכל זאת מועצת הרבנות הראשית ועם ישראל קיבל לדורות את היי בייר, משמע שרואים את ההכרזה כגורם המרכזי ששינה את המציאות בצורה בסיסית. לכן לא נראה לי סיבה מיוחדת לומר הלל דווקא בלילה, בליל יום העצמאות. מה שאפשר לטעון, ויש שטוענים, שיש שני מועדים, שני זמנים מיוחדים בהיסטוריה שראוי שיאמרו בהם הלל בלילה. שזה גאולת מצרים והגאולה האחרונה, כי מביאים את הפסוק בישעיהו, שעליו בונים, משיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, וכך כתוב בסוגיה בפסחים בדף צדיי, בנוגע להלל שנאמר בלילה, אז כתוב שם השיר יהיה לכם כלל התקדש מחג, ורש"י אומר ביום שתגאלו מן הגלות. ויש כאלה שמבקשים לטעון, כן? שכיוון שהגאולה הזאת שלנו היא הגאולה האחרונה, היא זאת שתגאל אותנו מכל הגלויות, אז גם ממילא, אם בגאולה האחרונה, יש בה גם כן כתוב, כליל יתקדש מועד, משמע שביום הגאולה האחרונה יצטרכו לומר הלל בלילה. אני לא בטוח בכלל בדרשה הזאת, יש מקום לפקפק בה. ומה עוד, אני אומר שעיקר העניין ועיקר הדבר, ברור לנו שגם חזל בפורים, כש... תקנו את התקנה הזאת של קריאת המגילה, אז התקנה הבסיסית הייתה לקריאות המגילה ביום ולא בלילה. קריאת המגילה בלילה, לפי דבריהם של רבים, אחרונים רבים, היא בעצם תקנה מאוחרת יותר, ולא תקנת אנשי כנסת הגדולה של מרדכי ובדינו. וגם זה לפי הסבר שיש לנו, כתבנו על זה פעם ולא נעריך עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת נדבר על זה. קריאת המגילה בלילה, היא יותר קריאה בבחינה של על כל צרה וצרה שלא תבוא, זה קריאה של זעקה ממקום הצרה, כדי שתבוא אחר כך הזעקה, ההודעה לגאולה, שהיא תהיה רק ביום. ויש לי כמה ראיות לרעיון הזה, גם בנוגע למגילה, אני לא נדון בו כרגע. ברור לי הוא שגאולה שיכולה להיות, יש מקום אחד אולי, לומר שיש מקום להלל בלילה, זה רק אם מדובר על גאולה של הופעת השם על העולם, ואותה הופעה סופית ואחרונה. בדיוק כמו במציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הופיע בלילה הזה, זאת הייתה הופעה של הגאולה השלמה, שבה יצאו ממצרים וגמרנו, והתחילו להתקדם משם כלפי מעלה. כאן, גם אם אנחנו מבינים שזאת גאולה אחרונה, ודאי אנחנו מקווים כך, שהגאולה של... גאולת הקמת מדינת ישראל היא באמת הגאולה האחרונה, ברור לנו שגם אנחנו מדברים על התחלת על הגאולה, על שלבים ראשוניים שאנחנו היום אחרי 61 שנה של עצמאות עדיין מקווים ומייחלים שהמדינה שלנו תתפתח ושהזיקה של מדינת ישראל לתורת ישראל ולערכים הרוחניים ולערכים השלמים של עליהם היה חזון הנביאים, כל החזון הגדול של נביאי ישראל והחלומות שחלמו ישראל בכל הדורות למדינה מתוקנת שיש בה צדק ויש בה יושר ויש בה הגינות, שכל זה בעזרת השם עוד בו יבוא. ובינתיים אנחנו נמצאים מקסימום בהתחלת הדגולה, והתחלת היא לא מספיק סיבה טובה כדי לומר שיש כאן איזו הופעת השם, זה אור גדול שמפיץ את כל החושך הגמור, ושיותר אין כאן ביטויים של רשע, שמכאן ואילך יש רק הערה גדולה, שאז אפשר לומר שהנה הלילה הזה הפך להיות יום. אני חושב שיש לנו עוד הרבה להגיע כדי להגיע לנקודה הזאת, לכן נראה לי שמדובר פה בצורך להודות ולהלל על נס נס, חשוב מאוד, נס של הצלה ממוות לחיים, נס של שיקומה וקימומה וקיומה של מדינת ישראל, שבאמת בדרך נפלאה, הקדוש ברוך הוא השיב אותנו וזכינו להקים כאן מדינה שיש בה הרבה ברכה והרבה אור, בצד בעיות פה ושם, אבל עדיין שצריכים הרבה תפילה כדי שנזכה לגאולה השלמה, כך ש לעניות דעתי נראה לי כדבר בסיסי, שוודאי ביום העצמאות יש לומר הלל, להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיו הגדולים שעושה עמנו בכל רגע ורגע, אבל מצד שני, הלל הזה צריך להיות ביום, עם הודעה ביום, דווקא בזמן שבו עדיין יש פיקפוקים של חושך, אז זה זמן שבו צריכים להודות באור יום גדול. אם הגאולה הייתה גאולה שלמה שעליה אין שום ערעור, כן, שבה הלילה הופך להיות ליום, אז יכול להיות שהמקום להגיד גם הלל בלילה. בינתיים, הלל הזה, הגאולה הזאת היא, בעזרת השם, אמנם התחלת את גאולה, והגאולה שבה אנחנו מצפים שהקדוש ברוך הוא יופיע עלינו ויופיע את מלכותו עלינו במהרה, אבל הגאולה הזאת די אם נאמר הלל ביום, נודה לו קבל עם ועדה על כל הניסים, ונמשיך להתפלל ש מצד אחד נאמר זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, ומצד שני נקרא לו ונתפלל אליו ונבקש ממנו אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה.